little sunshine, shoy. All was a bad day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי, כ"ב בטבת תשפ"א, מסכת פסחים, דף מ"ו. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוץ עליה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם מוקדש לרפואתם השלימה של חולי עמך בית ישראל ובתוכם. רבי משה בן איטל, רבי ירחמיאל בן חווה, רבי חיים בנימין מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, מרת חיה שרה בת רחל לאה, מרת חיה פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, היולדת חווה לאה בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, ומרת ויביאן יוכבת בת אסתר. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שמכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה, מצווה רנ"ג ג', שלא נכתוב בבשרנו כתובת קעקה, משורשי המצווה שכתבנו בהקפת הראש ובהשחטת זקן, שהיא להרחקת כל ענייני עבודה זרה מגופנו ומבין עינינו. וגם זה מן השורש הזה בעצמו, שהיה מנהג הגויים שרושמים עצמן לעבודה זרה שלהם, כלומר, שהוא עבד נמכר לה ומורשם לעבודתה. מצוות לא תעשה שלא לכתוב כתובת קעקע בבשרו, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כוח, וכתובת קעקע לא תיתנו בכם. כתובת קעקע הוא ששורט בבשרו וממלא מקום הסריטה בדיו בשאר צבעונים, והעובר על זה לוקה. כתב בסריטה ולא רשם בצבע, או שרשם בצבע ולא כתב בסריטה, פטור עד שיכתוב ויקעקע, ודווקא הכותב חייב. אבל לא זה שנכתב בבשרו שלא עשה מעשה, אלא אם כן סייע, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. זוהי מצווה רנ"ג ג', מתוך התרי"ג מצוות, מתוך ספר החינוך עם הפירוש מצוות השם. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה. הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי, והוא היה דף מ"ה במסכת פסחים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה לרבי עקיבא שהיתר מצטרף לאיסור, למה הוא צריך לרבות שכל איסורי נזיר מצטרפים לחיוב? והתשובה, לומר שמצטרפים אף בזה אחר זה ולא רק שאכלם בבת אחת כמו בהיתר מצטרף לאיסור. שאלה שנייה, לשמואל, מה דינו של כזית בצק במקום העשוי לחזק ומדוע? והתשובה, ללשון הראשונה אין צריך לבערו כיוון שמסתם הביטלו שם, ללשון השנייה צריך לבערו שמפני חשיבותו לא מועיל ביטולו. שאלה שלישית, מהו מקום העשוי לחזק? התשובה, לברייתא הראשונה מקום העשוי לחזק את המים, והיינו שולי הכלי. לברייתא השנייה הוא אף בדפנות הכלי עד מקום שיכול להגיע אליו הבצק. שאלה רביעית, האם חייב לבאר שני חצאי כזית של חמץ שאינם מחוברים יחד ומדוע? והתשובה, כשדבוקים בכלי לא, וכאשר הם בבית כן, כי יש לחוש שיכבד הבית ויצטרפו. שאלה חמישית, איכן הסברה יותר שיהיה חייב לבאר שני חצאי כזית, בבית ובעלייה או בבית והאכסדרה? ומדוע? והתשובה, בבית ובאכסדרה, כיוון שדרך האכסדרה נכנסים תדיר לבית ואין מחיצות שלימות ביניהם, ואילו מעלייה אין מצוי שיפול בדיוק על מה שלמטה. שאלה האחרונה על דף ממאי, מה דינה של פת שעיפשה ועדיין ראויה למאכל כלב לעניין ביעור ותומה? והתשובה, כל שראויה לחמץ עיסות אחרות חייבת בביעור. ולתנא קמא מקבלת תומת אוכלין בכביצה, ולרבי נתן אינה מקבלת. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה. הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף ממהי במסכת פסחים, וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי ליקר, ובתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חב"ט בתיבת תשפ"א, קר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מ"ו במסכת פסחים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מ"ה עמוד ב', 16 שורות לפני סוף הדף, מן המילים אמר רב נחמן אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהן. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. שנינו במשנה לאל בדף מ"ה עמוד א', שאם יש כזית בצק במקום אחד בעריבה בקערה, חייב לבאר. מבאר את הגמרא מהו נחשב מקום אחד. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל, שני חצאי זיתים של חמץ הנמצאים בשני סדקים בדופן העריבה, כפי שביארה הגמרא לאל, בצק הנמצא בדפנות העריבה, אם יש בו כזית חייב לבערו, ואם אין בו כזית אינו חייב לבערו. אז שני חצאי זיתים של חמץ הנמצאים בשני סדקים בדופן העריבה, וחוט של בצק דבוק ומחבר ביניהן, רואים את חוזק החיבור, כל שאילו ינטל החוט וניטלין עמו, אם כאשר הוא ימשוך את החוט, ימשכו עמו שני חצאי הזיתים, חייב לבער אותם, כי החוט מצרפם, והרי זה נחשב לכזית חמץ במקום אחד. ואם לאו, אם לא ימשכו שני חצאי הזיתים יחד עם החוט, אינו חייב לבער, שאין החוט מצרפם ופחות מכזית אינו חייב לבער. אמר אולה, לא אמרן, לא אמרנו שהיא מושכת החוט ולא נמשכים עם חצאי הזיתים אינו חייב לבער, אלא כאשר חצאי הזיתים דבוקים בעריבה, שהם קבועים בה ולא יבואו להתחבר יחד. אבל אם שני חצאי הזיתים מוטלים בבית על הקרקע בשני מקומות, חייב לבער אותם אפילו שאין החוט מצרפם. ונחלקו הראשונים אם היו דווקא כשהפירורים דבוקים בקטלים או בקרקע, או גם אם אינם דבוקים. מפרשת הגמרא מה הטעמה? מה הטעם שלמרות שאין החוט מצרפם חייב לבער? דזימנין דקניש לאו ונפלי גבי הדדי, שפעמים מכבד את הבית, מטטה את הבית, ויאספו שני החצאים למקום אחד, ויפלו האחד על חבירו, ונמצא ברשותו כזית שלם של חמץ בפסח. אבל בלי הטעם הזה, אין צריך לבער ולא חששו שמא יבוא לאוכלו, שמדובר שהפירורים דבוקים ועשויים לסתום את נקבי הבית, וממילא לא יבוא לאוכלם. ולפי השיטות שלא מדובר שהפירורים דבוקים, יש לומר, כמו שכתב הפרי חדש, הפירורים נמסים בקרקע, ולכן אין חשש שיבוא לאוכלם. ותוספות בדיבור המתחיל כאן, בדף מ"ה עמוד א', הוכיחו מדברי אולה, שרק בעריבה אין צריך לבער פירורים פחות מכזית, אבל בבית חייב לבער. וביאר אולה שעתם, משום שהפירורים יכולים להתאסף לכזית. ממילא מקשים התוספות על שיטת רשי, הסובר שפחות מכזית בעריבה ואינו במקום לישה, חייב לבער. מדוע הוא צריך אולה לטעם מיוחד בפירורים פחותים מכזית בבית שמה יתאספו לכזית? הרי מן הדין עובר על פירורים פחות מכזית, כמו שמצינו בעריבה, שאם אינו מקום לישה כגון בשפה העליונה, עובר על פחות מכזית, אף שלא שייך שם, החשש שמה הפירורים יתאספו לכזית. ורבינו יחיאל, בתוספות רבינו פרץ, תירץ את שיטת רשי, שמה שמבואר שפחות מכזית בעריבה אם אינו במקום לישה עובר, היינו שיש בעריבה כמה פירורים פחות מכזית והכלי מצרפם להיות אחד. ודין זה נאמר רק בכלי, אבל בית אינו מצרף את הפירורים. לכן הוא צריך אולה לטעם אחר שבשעה שמכבדים את הבית מתאספים הפירורים לכזית. אילו הרמב"ן והר"ן תרצו שהפירורים שבעריבה עומדים במקומם, ולכן אף אם אין בהם כזית, אם אינם במקום לישה עוברים עליהם, אבל פירורים שבבית עשויים להידרס ברגלי אדם, ואם לא משום שהם נאספים על ידי כיבוד הבית, היו בתהילים ולא היו עוברים עליהם, ודינם כבצק שבסדקי הריבה, שעשוי לחזק ואינו במקום לישה שהוא מבטלו ואינו עובר עליו. מביא אולה שאלות שהסתפקו בהם לפי דברי שמואל. אמר אולה, באו במערבה שאלו בארץ ישראל אם היה חצי זית בבית וחצי זית בעלייה בקומה השנייה. מהו, האם יש לחשוש שמה התחברו שניהם והצטרפו לכזית, או שאין לחשוש שיפול לבצק שבעלייה לבצק שבבית? כלומר, אין דרך לכבד את הבית והעלייה כאחד, אלא מכבדים כל אחד לעצמו. אם תאמר שמכל מקום נחשוש שמה ייפול מעלייה מעצמו לבית ויצטרף, כמו שחשש רב הלל בדף י' עמוד ב' בחזית חמץ בשמי קורה, בתקרה, לכן כתב רשי שלזה אין חוששים שיפול לאותו מקום שיש חמץ בבית. אז אם כן, הביא אולה את הספק בארץ ישראל, אם יש לחשוש שמה יתחברו חצי כזית שבבית וחצי כזית שבעלייה והצטרפו לכזית, או שאין לחוש שיפול לבצק שבעלייה לבצק שבבית. הוא המשיכו לה ואמר, ואם תאמר שבבית ועלייה אין לה חשוש, חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה, אותה רחבה מקורה שלפני הבית מוקפת שלושה מחיצות בלבד ויש בה פתחים וחלונות רבים, מהו? האם בזה יש לחוש יותר שיכבדו את הבית והאכסדרה יחד, יטטו את הבית ואת האכסדרה ביחד, כיוון שאין מחיצות שלימות ביניהם, ותמיד נכנסים לבית ויוצאים ממנו דרך האכסדרה והרם כבית אחד, או לא? ואם תאמר שבבית והאכסדרה אכן יש לחשוש שיכבדו אותם ביחד, יטטו אותם ביחד, עדיין יש לשאול באופן ששני חצאי הזיתים נמצאים בשני בתים, בשני חדרים הבנויים זה לפנים מזה, ונכנסים לחדר הפנימי דרך החיצון, אבל שימושם להיכנס מזה לזה אינו תדיר כבית ואכסדרה. מהו? האם עדיין יש לחוש שיכבדו מיחד, יטטו אותם ביחד או לא? מסיקה הגמרה על כל השאלות הללו, תיקו. יעמדו השאלות הללו בספק שלא נפשטו, תיקו ראשי תיבות, תשבי. הלו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ובעיות כשיבוא במהרה, לבשר על הגאולה. כותב רבינו חננאל שכל תיקו בגמרה, תיקו של איסורה, הולכים לחומרה. אבל הרמב״ם כתב שאינו חייב לבער אלא מבטל בליבו ודיו. והטעם שצריך לבטל, משום שזה ספק בגמרה וכל שלא ביטל זה ספיקא דאורייתא. אחרי הביטול זה הופך להיות ספיקא דרבנן, ובספיקא דרבנן פוסקים לכולה. ולכן אומר הרמב״ם שלא צריך לבער. מביאה הגמרה ברייתא בעניין חמץ שאינו ראוי לאכילה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא ששנינו אותה לאל בדפתת וו עמוד ב'. הפת שעיפשה ונפסלה נתקלקלה מחמת עיפושה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאוכלה, מתמת תומת אוכלין בחביצה, אם יש בה שיעור כביצה, שכל זמן שראויה למאכל כלב, לא בטל שם מאכל ממנה. מאכל חולין שנטמע אינו מתמה מאכל אחר מן התורה, אבל מדרבנן מתמה, ובמאכל תרומה וקודשים חולקים האמוראים ממתמה גם מן התורה, כאמור לאל בדף י' עמוד א'. לדעת רשי לאל דף על מד ג' עמוד ב', מאכל מקבל תומה אפילו ששיעורו כלשהו, ורק לטמא אחרים אינו מטמא אלא עם שיעורו כביצה. לפי זה יש לפרש כאן שהנידון הוא האם הפת מטמאת מאכל אחר. אבל תוספות במסכת שבת בדף צד י' עמוד א', דיבור המתחיל אי לעניין תומה, סוברים, שרק מדרבנן מאכל מקבל תומה אפילו ששיעורו כלשהו, אבל מן התורה אינו מקבל תומה פחות מכביצה. לפי זה אפשר לפרש שנידון הגמרא כאן הוא בין לקבל תומה מדאורייתא בין לטמא אחרים. אף על פי שדבר שאינו ראוי לאכילת אדם אינו מקבל תומה, מכל מקום אם מתחילה היה ראוי לאכילת אדם, לא פקע ממנו שם מאכל עד שיפסל מאכילת כלב, ולכן גם אחרי שנפסל מאכילת אדם הוא יכול לקבל תומה. אז אם כן שנינו בברייתא הפת שעיפשה ונפסלה נתקלקלה מחמת עיפושה מלאכול לאדם והכלב יכול לאוכלה, מתמת תומת אוכלין בחביצה, אם יש בשיעור כביצה, כל זמן שראויה למאכל כלב לא בטל שם מאכל ממנה. ואם הפת שעיפשה היא תרומה טהורה, היא נשרפת אפילו עם הטמאה בפסח, בערב פסח בשעה השישית, שכיוון שאינה ראויה לאדם, מותר לטמאה בידיים, דהיינו על ידי שתשרף ביחד עם התרומה הטמאה. ולמרות שתרומה טהורה צריך לשומרה בתארה שלא תטמא, כנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ח' משמרת תרומותיי, בערב פסח, מחצות, משעה שביעית ואילך, מותר לשרוף תרומת חמץ טהורה עם הטמאה, אף שעל ידי כך נטמאת הטהורה. שכיוון שהחמץ אסור אז באכילה ובהנאה מן התורה, אין לך תומה גדולה מזו. אבל בשעת הביאור בשעה השישית, שהחמץ אסור רק מדרבנן, יש מחלוקת הנאים, אם כבר נחשבת כתמאה ומותר לשורפה עם התמאה. לדעת רבי מאיר מותר, לדעת רבי יוסי אסור, וצריך לשורפה את התרומה הטהורה בשריפה בפני עצמה. כך ביאר רבי יוחנן לאל בדף ט"ו עמוד ב', ומבואר בגמרא שם שאם היא מעופשת שאינה ראויה לאדם, גם רבי יוסי מודה שמותר לשורפה עם התמאה משום שאז כחמץ לאחר חצות, או משום שהיא כסתם אפר. משום רבי נתן אמרו, כיוון שנפסלה ממאכל אדם, אינה מתמה תומת אוכלין. אומרת הגמרא, כמן הז לעד אתנן, כשיטת מי הולכת המשנה ששנינו במסכת תארות פרק ח' משנה ו'. כלל אמרו בתארות, כל המיוחד לאוכל אדם, וחל עליו שם אוכל תמת תומת אוכלין עד שיפסל מלאכול לכלב, כמן, דלא כרבי נתן. שהרי לדעת רבי נתן, מי שנפסל מאכילת אדם אינו טמא, אף שראוי עדיין לאכילת כלב. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין חמץ שאינו ראוי לאכילה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא עריבת האבדנין, כערה של מעבדי אורות ששורים במים שבה אורות לעבדן, שנתן לתוכה קמח לצורך עיבוד האור ונתחמץ הקמח במימיה, אם נתן את הקמח תוך שלושה ימים שקודם הפסח, עדיין שם חמץ עליו, וחייב לבער את החמץ, ואפילו אם היה בעריבה ביחד עם אורות. אבל אם נתן את הקמח קודם שלושה ימים לפני זמן ביעור חמץ, אינו חייב לבער מפני שכבר נתקלקל החמץ מריח הכלי, ואפילו אם לא שרה בו אורות. אמר רבי נתן, במה דברים אמורים שאם נתן את הקמח שלושה ימים קודם הפסח פטור מלבער, ובתוך שלושה ימים חייב לבער באופן שנתן את הקמח בעריבה, ולא נתן לתוכה אורות, אבל אם נתן לתוכה אורות, אפילו נתן את הקמח תוך שלושה ימים לפסח, אין חייב לבער, מפני שבכך ביטלו מתורת חמץ. רבי נתן חולק על תנא קמא הסובר שאף אם נתן באורות צריך לבער, אם לא עברו שלושה ימים. ומשמע מדברי רש"י שעדיין לא נפסל מאכילת כלב, ואיל כך, רק משום שביטלו אינו חייב לבער. ולכאורה היינו כדעת רבי שמעון בן אלעזר שאמר לגבי קופת שיעור, גוש שיעור שכזית חמץ שביטלו, מבוטל. יש לומר שגם תנא קמא חולק על רבי שמעון בן אלעזר וסובר שלא מועיל ביטול, מודה כאן, כיוון שנתינת האורות במים נחשבת כאילו תח פני הבתית, ששם אמרנו שהיא בתהילה. הגוש שיעור בטל. פוסקת הגמרא אמר רבה, הלכה כרבי נתן שאם נתן באורות אינו חייב לבער, אפילו אם נתן את האורות רק יום אחד קודם זמן הביור, ואפילו היו יחד רק שעה אחת. אומר הריטב"א, רבה אינו חולק על רבי נתן, אלא מפרש את דבריו. ובמאירי מבואר שתכף שנותנים את האורות מסריח הקמח. ולכאורה משמע שמיד אינו חייב בביור. אבל הפרי חדש כתב, שמלשון הגמרא נראה שהוא הדין עם שרה פחות משעה אחת אינו חייב בביור. אבל יש להחמיר שדווקא בשעה אחת אינו חייב בביור, אבל פחות מזה חייב בביור. כמו שדייקו לקמן בדף ממבב עמוד א' מזה שאמרו שמיל אינו חוזר, משמע פחות ממיל כן חוזר. כמו כן, יש לדייק פה שרק שעה אחת אינו חייב. פחות מזה חייב בביור. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאל בדף ממה עמוד א', בצק שבסדקי עריבה כערה של אשים בבצק והיו בסדקים שהיו סתומים על ידי הבצק, אם יש בבצק שיעור כזית במקום אחד חייב לבער את הבצק, ואם לאו, אם אין במקום אחד אלא פחות מכזית, אותו הבצק בטל במיעוטו מחמת שיעורו המועט ואינו חייב לבערו. הוסיפה המשנה ואמרה, וכן לעניין התומה, אם בעל הכערה מקפיד עליו אינו רוצה בבצק שבנקב ועומד לתלום משם, אינו בטל הכערה והרי הוא חוצץ. אם הוא רוצה בקיומו שם, הרי הוא כעריבה עצמה ואינו חוצץ. מבררת הגמרא את דברי המשנה שאמרה וכן לעניין התומה. לכאורה, המשנה עוסקת באופן שנטמעה עריבה כערה, ומדביל אותה לטהרה. אומרת המשנה שהיא מקפיד על הבצק שלא יהיה בעריבה ועתיד לתלו משם, אין הבצק כעריבה, לא נחשב כמו העריבה עצמה, והבצק חוצץ בתבילה. אבל אם רוצה שהבצק יישאר בעריבה בכדי לסתום את נקביה, הרי הבצק נחשב כמו העריבה עצמה ואינו חוצץ בתבילה. מקשה הגמרא לשון המשנה שאמרה וכן לעניין תומה. מדמי? וכי אפשר לדמות את דין הבצק לעניין תומה לדין הבצק לעניין חמץ בפסח? הרי הטעם שם בחמץ בפסח בשיעור הטל ימילתא, דין הביעור תלוי בשיעור החמץ, אם יש בו כזית או אין בו כזית. אבל אחר כאן בתומה, בקפיד הטל ימילתא, דין החציצה תלוי, אם מקפיד האדם שלא יישאר הבצק במקומו ובכוונתו לתלו או לא, ואין חילוק אם הבצק רב או מעט. תרצת הגמרא אמר רב יהודה, אימה אמור שכך יש לי גרוס במשנה. ולעניין התומה אינו כן, אינו תלוי בשיעור הבצק כמו בפסח, אלא בהקפדתו על הימצאותו שם. דוחה הגמרא אמר לאביי, וכן לעניין תומה קטני, במשנה כתוב מפורשות, וכן לעניין התומה. דהיינו שמשווים תומה לחמץ. ואיך אינך אומר, ולעניין התומה אינו, כן, איך אתה גורס במשנה להפך? אלא מיישבת הגמרא באופן אחר, אלא אמר אביי אחי כאמר, כך כוונת המשנה לומר, וכן הדין לעניין צירוף תומה בפסח, שהדבר תלוי בשיעור הבצק. ואולם בשאר ימות השנה, איקה פלוקטה, יש חילוק בין מקפיד עליו לשאינו מקפיד. וזה מה ששנינו בסיפה של המשנה, שאם מקפיד עליו חוצץ, ואם אינו מקפיד אלא רוצה בקיומו, הרי הוא כעריבה. כלומר, מה ששנינו במשנה וכן לעניין התומה מדובר בימי הפסח, ומה ששנינו אם מקפיד עליו חוצץ, ואם רוצה בקיומו של הבצק, הרי הוא כעריבה עצמה, מדובר בשאר ימות השנה. וכן הוא לפי דברי רבא ורב פאפא דלהלן. ומפרשת הגמרא איך ידע מי במה מדובר, כגון דעיקה, כגון שיש חתיכה פחות מקביצה של אוכלין, ונגעו אוכלין אלו בהי בצק, בבצק זה שבעריבה שיש בו כזית, וביחד יש בהם שיעור קביצה. ולדעת כולם אוכל תמי אינו מתמי אחרים, אלא אם יש בו קביצה. ולדעת רשי לאל בדף למד ג' עמוד ב', מאכל מקבל תומה אפילו ששיעורו כלשהו, ולדעתו הנידון כאן, ולעניין שיתמי אוכלים אחרים אחר שנטמע. ונגע בהם התומה ונטמעו, ואחר כן נגע בהם מאכל טהור. אז הדין הוא, בפסח דאיסורו חשוב, שאיסור חמץ בפסח מחשיב את הכזית בצק שבעריבה, שיהיה צריך לבערו, ולא יתבטל לעריבה, כמו ששנינו בתחילת המשנה, אם יש כזית במקום אחד חייב לבער, אבל אם אין כזית שאינו חייב לבערו, הרי הוא בטל לעריבה ואינו מצטרף לקביצה, מצטרף אותו בצק שבעריבה לאוכלין פחות מכביצה, להשלים לשיעור כביצה, ומתמאים הם מאכל טהור שנוגע בהם, ואפילו שאינו מקפיד עליו, הוא מבטלו שם. אבל בשאר ימות השנה, שאין איסור על הכזית שעושה הוא חשוב לעניין תומה, זה בקפידת על ימילתא, שתלוי אז דין צירופו לעניין תומה בהקפדתו, הדין הוא שהיא מקפיד עליו ואינו רוצה בקיומו בעריבה, בקערה, אינו בטל העריבה, ומצטרף לשיעור כביצה לתמי אחרים, שהואיל וסופו לתלום משם נחשב מאכל. אבל אם רוצה בקיומו בעריבה ואינו רוצה לתלום משם, הרי הוא כעריבה עצמה ואינו מצטרף לשיעור כביצה. דוחה זאת הגמרא, מתקיף לה רבה, היקשה רבה על דברי אביי, מי קטני מצטרף? וכי שנינו במשנה, אם מקפיד עליו מצטרף, והחוצץ קטני. הרי במשנה שנינו, אם מקפיד עליו חוצץ, משמע שהמשנה אינה מדברת לעניין צירוף. ומסביר הצלח, שבגוף הדין שחידש אביי לא חולק רבה. רק שמקשה רבה שאין לפרש כן בלשון המשנה. וכך בהמשך אף פאפה יקשה על תירוצו של רבה, הוא לא חולק על רבה בדין, רק הוא מקשה שאי אפשר לפרש זאת בלשון המשנה. מכוח הקושייה הזו, מפרש רבה את המשנה בדרך אחרת, אלא אמר רבה מה ששנינו במשנה וכן לעניין התומה, הכוונה וכן להעלות תארה לעריבה, שיש בסדקי הכזה התבצק. ומפרש את הגמרא היחידה מבמה מדובר, כגון דאיתמי אח עריבה, נטמעה העריבה הזו, הקערה הזו, ובא אלה הדבולי ורוצה להדבילה בכדי לתארה, אז כך הוא הדין. בפסח דאיסורו חשוב, בפסח שהכזה התבצק שבעריבה עושה הוא חשוב שלא יתבטל לעריבה, כי אפילו אם אינו מקפיד לתלו, הרי בעל כוחו צריך לתלו משם, מחמת איסור חמץ. ראינו באופן שנמצא אותו כזית בדפנות העריבה, שאז הוא צריך לבערו. במקרה זה, חוצץ הבצק בפני המים. ולא סלקלה תבילה, לא מועילה לעריבה תבילה לתארה, אבל בשאר ימות השנה שמותר להשעותו שם, בקפיד התל ימילת, דין התבילה תלוי בהקפדתו על קיום הבצק, ואין חילוק בשיעור הבצק. אם מקפיד עליו לתלו משם, אף אם אין בו כזית, חוצץ ולא עיל התבילתו. ואם רוצה בקיומו בעריבה, הרי הוא כעריבה ואינו חוצץ בתבילה. דוחה הגמרא, מתקיף לרב פאפה, מקשה רב פאפה על דברי רב, מי קטני, האם שנינו במשנה, וכן לעניין טהרה שנוכל לפרש הכוונה לעניין תבילה במקווה? הא וכן לעניין תומה קטני, שנינו במשנה וכן לעניין תומה. אלא אמר רב פאפה, לכן רב פאפה מבאר את המשנה בדרך אחרת. מה ששנינו במשנה וכן לעניין התומה, הכוונה וכן לעניין להוריד תומה לעריבה על ידי כזה התבצק זה שבסדקיה. ומפרש את הגמרא היחידה מי, כיצד מדובר, כגון דנגע שרץ בהי בצק, נגע שרץ בכזה התבצק הדבוק בעריבה. הדין הוא כך, בפסח דאיסורו חשוב, בפסח שאיסורו של אותו כזה התלש אותו בעריבה, עושה הוא חשוב שלא יתבטא לעריבה, הבצק חוצץ בין העריבה לשרץ. ולא נחת לתומה, ולא ירדה לתומה לעריבה, ואפילו אם אינו מקפיד עליו, אלא רוצה בקיומו בעריבה, אינו נחשב כעריבה. אבל אם הבצק פחות מכזית שאינו מקפיד עליו, ואינו צריך לבערו, הרי הוא בטל לעריבה ונחשב כעריבה, ואם נגע בו שרץ נטמעה העריבה עמו. אבל בשאר ימות השנה שמותר להשעות את הבצק שם, דבקפיד התליה, שאז ביטול הבצק לעריבה תלוי בהקפדתו עליו, הדין הוא שאם מקפיד עליו לתלו משם חוצץ בפני התומה. אפילו הבצק פחות מכזית. כיוון שבגלל הקפדתו הבצק אינו בטל העריבה, וממילא השרץ שנגע בבצק לא נגע בעריבה. ואם רוצה בקיומו בעריבה, הרי הוא כעריבה. ואם נגע בו שרץ, נתמת אף העריבה עצמה, כאילו נגע השרץ בעריבה ממש. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי וראה, הגענו אל המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף מ"ו עמוד א'. משנתנו עוסקת בדין בצק שאין ידוע אם יחמיץ. אומרת המשנה בצק אחי רש, שאין ניכר אם יחמיץ. והיינו שכבר החשיפו פניו אבל לא עלו בו סדקים. הבצק שמתחמץ והולך בתחילה מחשיפין פניו כאדם שעמדו שערותיו מחמת פחד, ואחר כך נעשים על הבצק סדקים אחד לכאן ואחד לכאן כקרני חגבים. ולבסוף מתרבים הסדקים עד שמתערבים זה בזה, וכל זמן שלא עלו בו סדקים, עדיין אינו נחשב חמץ גמור. ולכמן בדף ממחת עמוד ב' נראה שלדעת רבי מאיר, בצק שהחשיפו פניו נקרא סיעור, סין יוד א' ו' ר' שצריך לבערו והאוכלו אינו חייב קראת, וזה לא הסיעור הנזכר בתורה שהוא חמץ גמור וחייבים עליו קראת. ולדעת רבי יהודה, סיעור הוא כשנעשה כקרני חגבים, וכשהחשיפו פניו עדיין אינו חמץ כלל אל המצא, ומותר בהנאה, אבל מדי רבנן אסור לאוכלו. ובדברי רשי שבייר שבצק החירה שהיינו שהחשיפו פניו, נראה לומר שסבר שמשנתנו שנויה כדעת רבי יהודה הסובר, שאינו חמץ כלל. שהרי במשנה משמע שאם אין בצק כיוצא בו שהחמיץ, אין איסור לאוכלו. אילו הרמב״ם בהלכות חמץ ומצא פרק ה' הלכה י' ג' והמגיד משנה שם, מבארים, שבצק החירה שהוא הסיעור הנזכר במשנה לאלן שאסור לאוכלו ואין חייבים קראת על אכילתו. ולפי דברי המגיד משנה יש לומר ברשי שפירש שמדובר בבצק שהחשיפו פניו, ומשנתנו שנויה כדעת רבי מאיר שהלכה כמותו. והרעבד מבאר שבצק החירה שהיינו שעדיין לא החשיפו פניו אינו דומה לסיעור הנזכר במשנה לאלן, ולדבריו יש לומר שמשנתנו שנויה כדברי הכל. מדוע הוא נקרא בצק החירש? משום שהוא משונה כמו חירש שיש לו אוזניים ואינו ניכר אם הוא שומע או לא, ואין אדם עומד על טבעו ודעתו. ויש שקוראים לו בצק החרס, כלומר שהוא קשה כחרס ואינו ניכר שיחמיץ. והרמב״ם בפירוש המשניות פירש שכשמקים עליו ביד אינו משמיע קול, כחרש שאינו עונה למי שקורא לו, שאם היה משמיע קול זהו סימן שכבר יחמיץ. אם כן אומרת המשנה בצק החירש שאין ניכר אם יחמיץ, אם יש בצק אחר כיוצא בו שנילוש באותה שעה שהחמיץ כבר, הרי בצק חירש זה אסור, כי מן הסתם גם הוא יחמיץ. ואפילו אם לא שעה בצק שיעור זמן הראוי להחמיץ, אומרים שנעשה חמץ, כי כיוון שאנו רואים שהאחד יחמיץ, ודאי היה באותו מקום חמימות מרובה וכדומה שגרמה לו למהר להחמיץ, וגם בצק זה שאנו מסתפקים לגביו, החמיץ. כך מסביר התז, שאת דבריו הביא המשנה ברורה באורח חיים, סימן תפנונטט, סעיף קטן יוטט. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף ממבב עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו לגבי בצק החירש, שאם יש בצק אחר שנילוש באותה שעה וכבר יחמיץ, הרי זה אסור. מברר את הגמרא מה דין בצק החירש כשאין בצק אחר כיוצא בו. שואלת הגמרא אם אין שם בצק אחר כיוצא בו, מהו, מה דין בצק החירש? משיבה הגמרא, אמר רבי אבאו, אמר רבי שמעון בן לקיש, אם משנגמרה אלישה עבר זמן כדי שילך אדם ממגדל נוניה לטבריה, שהוא מרחק מיל, הרי הוא אסור. המיל שיעורו 2,000 אמה. ובשיעור מידתו למידות זמננו נחלקו הפוסקים, ומחלוקת זאת תלויה בשיעור האמה. לפי הדעות השונות נמצא שיעור המיל מעט יותר מקילומטר אחד. ובשיעור זמן מיל נחלקו הפוסקים. יש אומרים שהוא חף דלת דקות, ויש אומרים שהוא חף בית וחצי דקות, ויש אומרים שהוא חי דקות. והיינו, לאחר לישת הבצק קודם שהתחיל לערוך אותו, כי לאחר עריכתו אפילו פחות משיעור מיל, נתחמץ. כך המשנה ברורה בסימן תפנון ת' סעיף קטן י' א'. ודווקא כשהניחו את הבצק ללא עסק, אבל אם עוסקים בבצק אפילו כל היום כולו, אינו בא לידי חימוץ. כך הרמב"ם בהלכות חמץ ומצא פרק ה' הלכה י' ג'. ועסק למה הכוונה? שלש אותה ומגלגלה בעץ וכדומה. אבל לא כמו שיש נוהגים לדחוק ולבעוט העיסה בעץ במקום אחד, שדבר זה אינו מועיל למנוע מחימוץ בכל העיסה, במקום שהעץ אינו דוחק. כך אומר המשנה ברורה, אבל הריטב"א כתב שאף אם נתעסקו בו, אסור. שואלת הגמרא, ונעימה שיאמר רבי שמעון בן לקי ששיעורו מיל, מדוע אמר ששיעורו כדי שילך ממגדל נוניה לטבריה? משיבה הגמרא, הקמה שמלן, רבי שמעון בן לקי ששמיענו בזה, דשיעור עד מיל, שיעור מיל הוא כשיעור הליכת אדם ממגדל נוניה ועד טבריה. אף על פי שהדבר ידוע ששיעור מילו 2,000 אמה, יש שאינם בקיאים במדידה ובא להשמיענו שיכול למדוד שיעור זה בפסיעות, אומר היה עבץ במסכת מגילה. מביאה הגמרא ממרה נוספת שאמר רבי אבאו בשם רבי שמעון בן לקיש. והגמרא מביאה את המאמר הזה, אגב המאמר הקודם שהובא משמו של רבי אבאו בשמו של ריש לקיש. אמר רבי אבאו, אמר רבי שמעון בן לקיש, לגבל עלש עיסות של אחרים בשכר, ששכרו בעל הבית ללוש עיסתו בתערה, והיו כלי בעל הבית טמאים ואין לו מקווה מים להטבילם אלא בריחוק מקום, והנידון הוא עד כמה חייב השכיר לתרוח כדי לתאר את כליו של בעל הבית, ולתפילה, וכן מי שהיה מהלך בדרך והגיע הזמן להתפלל וללון ואין לו בית הכנסת להתפלל בעשרה אלא בריחוק מקום, ובחידושי מערי שפירה, במסכת חולין על רשי, בייר בדעת רשי שהכוונה להתפלל בבית הכנסת אף כשאין שם המניין, כמבואר במסכת ברכות דבב עמוד א' אבא בנימין אומר, אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת, ועתור לשיטתו שמה שאמרו שם שאין תפילתו נשמעת אלא בבית הכנסת, היינו כשמתפלל בבית הכנסת בציבור, אבל לפי דברי רבינו יונה במסכת ברכות בדף ח', שיש מעלה בתפילה בבית הכנסת גם כשאין שם עשרה מתפללים, אפשר לומר ברשי, שאפילו להתפלל בבית הכנסת בלא עשרה, כמה הוא צריך לתרוח כדי ללכת ולהגיע אל בית הכנסת, ותוסות בדיבור המתחיל ולתפילה פירשו בשם הארוך שהכוונה ללחוץ ידיו קודם התפילה, דהיינו שאין לו מים בקרבת מקום, ותוסות בחולין מביאים בשם רך, וכן הביא כאן רבינו דוד שהכוונה לטבול גופו קודם התפילה משום תפילת עזרה, ולנטילת ידיים וכן מי שהיה מהלך בדרך ורוצה לאכול פת ואין לו מים באותו מקום ליטול ידיו אלא בריחוק מקום, בכל אילו צריך לתרוח ולילך עד ארבעה מילין בכדי להטביל את כלי הלישה, או בכדי לילך לבית הכנסת להתפלל בעשרה, או בכדי ליטול ידיו לאכילה, אבל יותר מארבעה מיל אינו חייב לילך. ראינו שיודע שיש מים לפניו, ואם הוא מסופק אם ימצא מים במרחק ארבעה מילים, אפשר שיש לסמוך על הרמב״ם שמתיר לאכול במפה אפילו אם יש לו מים. אומר המגן אברהם בסימן קוף סמך ג' סיף קטן א'. ומסתבר שכשהוא נוסע בגמל פורח כגון ברכב וכיוצא בזה שמוליכו במהירות, אין מחשבים לפי אורך הדרך אלא לפי חשבון הזמן של הילוך ארבעה מילין לאדם בינוני, שהוא שיעור 72 דקות. ככה ביור הלכה. אמר רב נחמן בר יצחק ממרה זו משמו של רבי שמעון בן לקיש, אייבו אמרה. אייבו אמר את זה משמו ולא רבי אבאו. והתלמיד ששמע זאת טעה בין אייבו לבין אבאו. וארבעה דברים אמר בה לעניין שיעור ארבעה מיל. שלושה מהדברים הם לגבל ולתפילה ולנטילת ידיים. ואחד המיניו, ואחד מארבעה נוסף על אילו השלושה, הוא משך זמן עיבוד אור רך לעניין שיתמה כבשר. שאם עבר הזמן הזה אינו מתמה כבשר. לתנן שנינו משנה במסכת חולין בדף קוף חף בית עמוד א'. וכולן כל אילו העורות שמנו חכמים שם שמתמים כבשרם משום שהם רכים. והדרך לאכול את האור הרך הזה. כגון אור דבשת גמל צעיר או אור ראש עגל צעיר. שעיבדן, אם עיבדם או שילך בהם כדי עבודה. שהלכו עליהם בני אדם שיעור זמן עיבוד, כי כך דרך תחילת עיבוד אורות ששוטחים אותם במקום דריסת בני אדם, הרי אילו תיאורים שעל ידי כך בטל מהם תורת בשר, חוץ מאור האדם שאף אחר שעיבדו הוא תמה. מן התורה הוא תאור, ויש אומרים אפילו קודם שעיבדו, ואמרו חכמים שהוא תמה גזירה שמה יעשה אדם מאורות אביו ואימו שטיחים, כאמור שם בגמרא במסכת חולין. ושאלו כמה הוא הזמן, כמה הוא השיעור של כדי עבודה, על כך אמר רבי אייבו, אמר רבי ינאי בשמו של רבי ינאי, כדי הילוך ארבעה מילין. ולגרסה הראשונה בדברי רבי שמעון בן לקיש צריך ביור מדוע באמת לא הזכיר גם את הדין הזה, כותבים התוספות שם במסכת חולין, בדיבור המתחיל הגבל של פירוש רבינו חנן של התפילה, הכוונה לטבול משום קרי יש לומר שלא הזכיר אלא ענייני טהרה, ולכן לא הזכיר את עניין עיבוד אורות. בתפארת יעקב תראית שרבי שמעון בן לקיש הזכיר בדבריו רק דברים שאדם מחויב לעשות משום מצווה. אבל עבודה אינה חיוב, אלא שאם הלך עליהם תאורים ואם לא הלך תמאים. הלב אריה תראית שרבי שמעון בן לקיש נקט רק דברים שהם שיעור הליכה של ארבעה מילין, מה שאין כן עורות שאינם הליכת ארבעת מילין, אלא שיעור זמן של הליכת ארבעה מילין. מפרשת הגמרא עוד בשיעור הליכה לתפילה ונטילת ידיים. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, לא שנו, לא אמרו משמו של רבי שמעון בן לקיש המהלך בדרך ונצרח לבית הכנסת להתפלל, או למים לנטילת ידיים צריך להילך עד ארבעה מילין, אלא כאשר הם לפניו בדרך הליכתו. אבל אם הם נמצאים לאחריו, אפילו מיל אינו חוזר. וכלל זה לא נאמר אלא לגבי תפילה ונטילת ידיים, ולא לגבי גבל, שהרי בגבל שלא מדובר כשמהלך בדרך, צריך לעולם ללכת ארבעה מיל. ולדעת שאר הראשונים שגם לגבי גבל מדובר באדם המהלך בדרך, הכלל הזה נאמר גם לגבי גבל. אמר רבחה ומינה מדברי רבי יוסי ברבי חנינה שאמר אפילו מיל אינו חוזר, יש ללמוד שדווקא כשבית הכנסת או המים נמצאים במרחק מיל, אז הדין הוא דאינו חוזר לאחריו. אבל אם הם נמצאים במרחק פחות ממיל, חוזר. ולגבי אדם היושב בביתו היה מסתבר לחייבו גם יותר מיל. כי בדרך הקל הוא שלא לחזור לחורב יותר ממיל לפני הצורך שיש לו לבוא למקום שהולך לשם, וגם שהוא רק הרי. אבל כשהוא בביתו אין טעם להקל לו. אבל לא ידוע איזה שיעור שאין ללמוד מארבעה מילים שנאמרו בו הולך בדרך שצריך להילך לשם גם מצד דרכו ואין לו תרחה. ולכן אולי משום שלא הוזכר שיעור ליושב בביתו אין להחמיר ביותר ממיל, כי מצינו שיעור זה בו הולך בדרך לחזור לאחוריו. ואכן הפרי מגדים, החיי האדם ודרך החיים, נקטו שכל היושב בביתו אינו מחויב לתרוח אחר מים, אלא עד מיל כמו מהלך בדרך לאחוריו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף ממבב עמוד א', ארבע שורות לפני סוף העמוד. משנתנו עוסקת בדרך הפרשת חלה מעיסה תמאה נעשית ביום טוב של פסח. העושה עיסה מאחד מחמשת מיני דגן חייב להפריש ממנה תרומה לכהן שנאמר, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, כתרומת גורן כן תרימו אותה. והפרשה זו נקראת הפרשת חלה. מן התורה אפילו יפריש כסעורה פטר את העיסה. מדברי סופרים מפרישים אחד מ-24 מן העיסה כדי שיהיה בה כדי מתנה לכהן. ושיעור העיסה החייבת בחלה, תבאר הגמרא לקמן בדף ממחת עמוד א'. עלה שיסה ביום טוב של פסח או בשאר ימי פסח, ומפריש חלה צריך לאפותה מיד כדי שלא תחמיץ ונותנה לכהן. אבל אם לה שיסה ביום טוב של פסח ונטמעה העיסה, אסור לאפותה, שרי חלה טמאה אסורה באכילה לכהנים, ונמצא שאופה אותה שלא לצורך אכילה. אפייה ביום טוב שלא לצורך אכילה אסורה. כי נאמר בימים טובים בספר שמות פרק י' ב' פסוק ת' ז', כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. ולהשותה עד הערב אז לשורפה אינו יכול משום שתחמיץ בינתיים. לשורפה ביום טוב אינו יכול משום שאין שורפים קודשים ביום טוב, כאמור במסכת שבת אף חבדה לתמוד ב', שדרשו זאת מן הכתוב ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. למה נכתב פעם שנייה עד בוקר? ליתן לו בוקר שני לשריפתו, שלא ישרפנו בבוקר יום טוב, אלא ימתין לבוקר חול המועד. וכן אינו יכול להכילה לכלבים של כהן שניתנתו לפני הכלבים, זהו ביורו ואסור לבערו ביום טוב. והר"ן פירש אסור להכילה לכלבים של כהן משום שאסור ליתן לכלבים תרומה ראויה למאכל אדם. נשאלת השאלה, שואלים האחרונים, הרי יכולו לבטל את החלה ולהפקירה הפקר גמור, תרצה שהגת אריה, שהחלה אינה ממונו שיוכל להפקירה ולבטלה. ואף אם טובת הנאה ממון, זה אינו אלא לעניין שיעבור בבעל יראה ובעל ימצא כממונו, אבל אינו שלו לקדש בו אישה וכדומה. והצלח מוסיף שצריך לומר שמדובר שאין כאן כהן שיוכל לתנה לו כדי שיבטלנה. אם כן שואלת משנתנו, כיצד מפרישים חלה בתומה מעיסה שנטמעה ונאפת ביום טוב של פסח? ומלשון משנתנו כיצד מפרישים משמע שהעיסה כבר התגלגלה וחייבת בחלה, אבל קודם שהתגלגלה ויש בידו קמח טמא, יכול לעשות את העיסה פחות מכדי שיעור חלה ולא יתחייב בחלה. כך אומר חידושי רבינו דוד. ולמרות שמן התורה יכול להפריש פחות מכזית, מכל מקום חצי שיעור אסור מן התורה. ורוצה התנא ליתן עיצה להינצל אפילו מאיסור חצי שיעור של בעל ייראה. אם כן שואלת המשנה כיצד מפרישים חלה בתומה מעיסה שנטמעה ונאפת ביום טוב של פסח, רבי אליעזר אומר, לא תקרא לשם חלה לאחת מהחתיכות עד שתאפה תחילה, ובאופן זה כל חתיכה וחתיכה ראויה לאכילה לאחר שיופרש ממנה מעט לחלה, ולכן מותר לאפותה. אלא יקראנה עוגה או מצה, וגם לא יהיה בדעתו שתחול עליה קדושת חלה עד לאחר אפייתה. שאם קודם אפייתה היה בדעתו שזוהי חלה מן העיסה, אין צריך לומר אם קרא לשם חלה בפיו, הרי כבר נתקדשה לחלה, שהרי כל קדושת תרומות ומעשרות הם על ידי דיבור או אפילו על ידי מחשבה בלבד. אם כן אסור לו לאפותה ביום טוב. כך אומר שולחן ערוך הרב באורח חיים סימן תפנון זין סיף חי. אמנם לאחר שהפען אינו צריך להפריש מכל חתיכה וחתיכה, אלא אם רוצה יכול לצרף כולם יחד בסל שהוא רודה מן התנור לתוכו, ולהפריש חתיכה שלמה על כולן. אומרת המשנה בן בתירא אומר, תפריש חלה ותטיל אותה בצונן במים צוננים שלא תחמיץ. בן בתירא חולק על רבי אליעזר ולדעתו אין לאפות תחילה את כל הכיכרות כיוון שעומד להפריש אחת מהן לתרומה, ועל ידי כך תיאסר באכילה ונמצא שההפעה ביום טוב שלא לצורך. ואף כשדעתו ליטול פרוסה מכל כיכר שנמצא רוב הכיכר נאפה לצורך מכל מקום, כיוון שיכול ליטול חלה קודם שיאפה את הכיכרות, הרי הוא בכלל אופה שלא לצורך, אומר המאירי. ואילו רב לזר לא חולק על בן בתירא, וגם לדעתו יש תועלת בהטלת העיסה בצונן שלא תחמיץ, אלא שלדעתו של רבי אליעזר ראוי יותר לנהוג בדרך אחרת, כיוון שחוששים שמא לא ייזהר יפה, שיהיו המים צוננים ויבוא לידי חימוץ. ואכן אם כבר קרא לשם חלה, גם לרב לזר יטילנה בצונן. כך תוספות דיבור המתחיל, תטיל בצונן. אומרת המשנה, אמר רבי יהושע בצק זה שיפריש לחלה והחמיץ, לא זהו חמץ שמוזרין עליו ובעל ייראה ובעל ימצא. שהרי אחר שקרא עליה השם חלה, אינו שלו. שהרי נעשה ממון שבט הכהונה, והתורה אמרה בספר שמות פרק י' ג' פסוק ז', ולא ייראה לך שיעור, כלומר רק שיעור השייך לך אין אתה רואה. וגם אין לחייבו משום שנחשב כאילו חמצו של כהן מופקד אצלו והתחייב עליו כמו שחייב על כל חמץ שהופקד אצלו. כמבואר לעיל בדף ה' עמוד ב', ולמרות שלא קיבל עליו אחריות, כי לא אמרו שאין עובר משום בל ייראה ובל יימצא על פיקדון שלא קיבל עליו אחריות אלא בחמץ של גוי המופקד אצלו, אבל חמצו של ישראל עובר גם אם לא קיבל עליו אחריות, אז הוא לא חייב, כמו שהוא חייב על חמץ שהופקד אצלו, מכיוון שעדיין לא באה חלה ליד הכהן ולא זכה בה. אלא מפרישתה ומניחתה עד הערב, עד מוצאי יום טוב, שאז מותר לשרופה, והיא מחמיצה חמיצה, כלומר, אין חוששים לכך. רבי יהושע סובר כמו בן בטרה לעניין אפיית החלה וחולק בזה על רבי אליעזר, ולדעתו אין לאפות תחילה את כל הכיכרות, כיוון שעומד להפריש אחת מהן לחלה. ועל ידי כן, תאסר באכילה ונמצא שהפעה ביום טוב שלא לצורך, כמבואר בגמרא לקמן ודף ממחת עמוד א'. רבי יהושע חולק על רבי אליעזר ובן בטרה לעניין בל ייראה ובל יימצא שלדעתו אינו עובר עליה, אף אם החמיצה. ולכן מוטב שיניח את החלה בעודה עיסה, ואף אם תחמיץ אינו עובר בכך על שום איסור. זו המשנה שלנו, שתחילתה בדף ממבב עמוד א' וסיומה בדף ממבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנה שחולקים רבי אליעזר ורבי יהושע בחלה של חמץ. לרבי אליעזר עובר עליה משום בל ייראה ובל יימצא, ולרבי יהושע אינו עובר. ודעתו של בן בטרה כמו רבי אליעזר, שעובר עליה משום בל ייראה ובל יימצא, ובן בטרה יצריך להטיל את החלה בצונן כדי שלא תחמיץ ויעבור עליה בבל ייראה ובל יימצא. מבררת הגמרא במה חולקים רבי אליעזר ורבי יהושע. שואלת הגמרא לימה, האם נאמר שרבי אליעזר ורבי יהושע בטובת הנאה כמפלגי? נחלקו בזכות שיש לבעל הבית במתנות כהונה, שיכול לתיתם לאיזה כהן שירצה וליטול שכר על כך. האם נחשבים מחמת זכות זו כממונו של ישראל? מתנות כהונה הרם של בעל הבית, ויתנן לכל כהן שירצה, שנאמר ואיש את קודשיו לא יהיו, כך פוסק הרמב"ם בהלכות תרומות פרק י"ב הלכה ט"ו. ושנינו בברייתא במסכת בכורות דף זך עמוד א', רשאי ישראל לומר לישראל חברו, קח סלע, ותן כל תרומותיך לבן ביתי הכהן, לנכד שלי הכהן. אבל כהן אינו רשאי לומר לישראל, קח ממון ותן לחברי הכהן תרומה, כמבואר שם במסכת בכורות. ורבינו חנן אל פירש שטובת ההנאה היא שהכהן שיקבלנה ממנו יחזיק לו טובה על כך. אז האם נאמר שרב לזר ורבי יהושע חולקים בזכות שיש לבעל הבית במתנות כהונה שיכול לתיתם לאיזה כהן שירצה? וליטול שכר על כך, האם נחשבים מחמת זכותו זו כממונו של ישראל? דרבי אליעזר סבר, טובת הנאה ממון, טובת הנאה נחשבת ממון, ומפני כן, אם החמיצה החלה, עובר עליה משום בעל ייראה ובעל יימצא. שהרי לא יש, לבעל הבית יש זכות ממונית ונחשבת בבעלותו, ולכן יפה את הכיכרות קודם שיפריש חלה, שאם יפריש חלה קודם האפייה, יהיה אסור להפותה, כיוון שאינה ראויה לו לאכילה ותחמיץ. ואילו רבי יהושע סבר טובת הנאה אינה נחשבת ממון, ואם החמיצה החלה אינו עובר עליה משום בעל ייראה, ולכן יכול להפרישה ולהניחה עד הערב. דוחה הגמרא ואומרת לא. דכולי עלמא סברי בן רבי אליעזר ובן רבי יהושע סוברים שטובת הנאה אינה ממון. ואחא באויל כמפלגי, וכאן החליקו רבי אליעזר ורבי יהושע, אם יש להחשיב דבר שבידו לעשותו כאילו כבר נעשה. וכמו כן יש לדון אף לגבי דבר שייתכן שיקרה מאליו, אם אנחנו מחשיבים אותו כאילו הוא כבר קרה, אף שאין בידו לגרום שיקרה. כמו שמבואר לקמן לגבי המבשל ביום טוב, שניתן לומר גם מועיל ועימיק ליל אורחים, אם הזדמנו לאורחים, אף שדבר זה אינו בידו. דרבי אליעזר סבר אמרין הנועיל, והיא באי איצ'ללה, אומרים כיוון שאילו ירצה, ישאל לחכם על הפרשתו, והחכם יעקור את דבריו הראשונים, כדין מי שנדר והתחרט על נדרו, שנשאל לחכם וחכם מתירו, שכל דבר הקדוש באמירת פיו, כגון הקדש ותרומה, דינו כנדר לעניין הזה. ותחזור החלה הזו להיות טבל של הישראל. ולכן ממון היו, נחשבת החלה כממונו ועובר עליה משום בל ייראה ובל יימצא. ולכן לא יקרא עליה שם חלה ויניחנה שתחמיץ, אלא יאפנה ואחר כך יקרא עליה שם חלה. כי אם יקרא עליה שם חלה קודם שיאפנה, אסור להפותה, שרי חלה טמאה אסורה באכילה לכהנים, ונמצא שאופה אותה ביום טוב, שלא לצורך אכילה, כמו שהתבאר לאל. וגם אם קרא עליה שם חלה בעודה עיסה מותר להפותה, משום מועיל ויכולו להישאל עליה ותהיה ראויה לו לאכילה, אבל מכל מקום, כיוון שיכול להפריש חלה לאחר האפייה על ידי צירוף סל, שלדעת רבי אליעזר במסכת חלה, הסל מצרף את הכיכרות לשיעור חלה, אף אם אינם דבוקות זו בזו, טוב יותר שיעשה כן, שכל מה שאפשר לעשות בלא הועיל עדיף יותר. ואף שיכול להפריש חלה קודם האפייה ולהטילה לצונן, שגם לרבי אליעזר אינה עיסה מחמצת אם היא טילה לצונן, ואז אינו צריך את היתר של הועיל כלל, מכל מקום סובר רבי אליעזר שכך עדיף, שבהטלה לצונן חוששים שמא לא ייזהר יפה, שיהיו המים צוננים ותבוא לידי חימוץ. ונשאלת השאלה לכאורה, אף כשקורא שם לחלה רק לאחר אפייתה, עדיין צריך לבוא לדין של הועיל, שהרי סופו ליטול אחת מהכיכרות לשם חלה, ונמצא שאופה אותה שלא לצורך. ומותר רק משום, הועיל ויכול להפריש חלה מכל כיכר וכיכר, ותהיה כל כיכר ראויה לו לאכילה. ואם כן, מה תיקן רבי אליעזר במה שהורה לקרוא שם לחלה דווקא לאחר האפייה? ביאר הרשב"א שאם יפריש חלה קודם האפייה, צריך לומר שני הועיל. א', הועיל ויבאי מיטשיל, שיות ויכול להישאל על הפרשת החלה ולהחזיר את זה חזרה לטבל, ותהיה מותרת לו באכילה. ב', אחר שאנו רואים את אותה כיכר כאילו איחולין, צריך לומר שמותר לאפות את כל הכיכרות משום הועיל ויכול להפריש חלה מכל כיכר וכיכר, ותהיה כל כיכר ראויה לו לאכילה. ולא אומרים שני הועיל כדי להתיר. אז אם כן, רבי אליעזר סבר שאומרים הועיל, כיוון שאילו ירצה, ישאל אצל חכם על הפרשתו, והחכם יעקור את דבריו הראשונים, ותחזור החלה הזאת להיות טבל של הישראל, ולכן נחשבת החלה כממונו, ועובר עליה משום בעל יראה ובעל ימצא, ולכן לא יקרא עליה השם חלה, ויניחנה שתחמיץ עליה יפנה, ואחר כך יקרא עליה השם חלה. רבי יהושע סבר לא אמרין הנועיל, ואין החלה נחשבת כממונו, לאחר שהיא פרישה לעבור עליה בבעל יראה ובעל ימצא, ולכן יכול לקרוא עליה השם חלה, קודם שיפה אותה ולהניחה בלא אפייה, אף שתחמיץ. לדעת רבי יהושע, אפילו אם ירצה, אסור לו לאפות את הכיכרות קודם שיפריש חלה, כיוון שיש כיכר אחת שאינה עומדת לאכילה, ונמצא אופה אותה ביום טוב שלא לצורך אכילה. ולכמן, בדף ממחה עמוד א', יש מחלוקת המוראים בדעת רבי יהושע, אם אין אומרים אויל כלל בשום מקום, או שדווקא כאן לא אומרים אויל. ויהיה הגמרא שנחלקו המוראים, האם אומרים אויל. איתמר נאמר בבית המדרש, והגמרא מופיעה במסכת ביצה בדף חפה א' עמוד א', ולכמן בדף סמך ב' עמוד א', האופה מיום טוב לחול, כלומר, לאחר שאכל וגמר סעודת יום טוב, שברור לנו שלא יאכל עוד עד הערב שהוא חול, רב חיסדא אמר לוקה משום מלאכה אסורה ביום טוב שלא הותרה מלאכת אוכל נפש, אלא לצורך יום טוב עצמו. ורבא אמר אינו לוקה. רש"י מפרש שלדעת רב חיסדא לוקה משום לא תעשה כל מלאכה. וכל זה כשכבר אכל סעודתו. אבל אם עדיין לא אכל סעודתו, אף אם כוונתו לאכול את מה שאופה למחר, אינו לוקה, כי אפשר שלבסוף יאכל אותו ביום טוב. אומר המאירי. ורבא אמר אינו לוקה, כלומר מהתורה אין בכך איסור, אבל מדרבנן אסור, אומר הר"ן בחידושיו. והעושה כן מקים אותו מכת מרדות מדבריהם. מבארת הגמרא את המחלוקת. רב חיסדא אמר לוקה שכן לא אמרינן הועיל ומקללי אורחין חזילי. אין אומרים היות ומקללי אורחים, הזדמנו לו אורחים לביתו ביום טוב, יצטרכו לפת הזו יהיה לו ליתן להם. ואז נמצא שאפה לצורך אוכל נפש ביום טוב שהיא מלאכה המותרת. וגם אם לא נזדמנו לו אורחים, הוא לא ילקה. לא אומרים את זה, אלא כיוון שבשעת האפייה לא היו אורחים, הרי זו אפייה שלא לצורך היום ולוקה עליה. אמנם אם לבסוף באו אורחים אינו לוקה, שנתברר עכשיו שהייתה אפייה לצורך והדבר תלוי ועומד עד שיעבור היום והתברר אם באו לא אורחים. כך אומר המאירי. רבא אמר אינו לוקה, שכן אמרינן הועיל. אומרים הועיל ואם הזדמנו אורחים לביתו שצריכים לפיתו, יימצא שאפה לצורך אוכל נפש ביום טוב, ולכך גם אם לא נזדמנו לו אורחים אינו לוקה, כי נחשב שעושה מלאכה לצורך יום טוב. רבא סובר שכיוון שאפשר שיזדמנו לו אורחים, אין כאן אלא ספק איסור, ולא הזהירה התורה על הספיקות. כך אומר המאירי. והקובץ שיעורים כתב, שלולי דברי המאירי הסובר של רב חיסדא הדבר תלוי ועומד אם יבואו לו אורחים, היה נראה לומר שטעמו של רבא הוא, שכיוון שאילו אפה מתחילה על הספק שמה יצטרך לאורחים, ודאי מותר לדברי הכל. ואפילו אם אחר כך לא באו אורחים, אין בזה איסור, כמו המבשל לצורך אכילת עצמו, ולבסוף לא אכל. נמצא שגם שכבר אכל את סעודתו שכבר אינו ראוי לעצמו, אין החיסרון רק במחשבתו שלא עשה לצורך אורחים אלא לצורך חול. אבל בגוף המעשה אין איסור, ולכן סובר רבא שאינו לוקה. ורב חיסדא סובר, שעל ידי המחשבה שעושה לצורך מחר נשתנה המעשה מיתר לאיסור, ולא הותרה המלאכה אלא אם חשב לעשות לצורך יום טוב, אבל כשחשב לעשותה שלא לצורך יום טוב, המלאכה עצמה אסורה. אבל מדעת המאירי שרב חיסדא מודה שאם באו אורחים אינו לוקה, מוכח, שאין המחשבה הופכת את המעשה לאיסור גמור, שאם כן לא הייתה ביאת אורחים לבסוף, מתירה אותו, שהרי מכל מקום לא חשב שעושה את המלאכה למענם. ואף לדעתו של רבא אינו פטור אלא באופה בשעה שיש שיעות עדיין לאורחים שיבואו ויוכלו, אבל האופה סמוך לשקיעת החמה, שאפילו אם יבואו אורחים לא תהיה להם שיעות בידם לאכול. מבעוד יום לוקה, הועיל ואין כאן הועיל. כך תוספות בדיבור המתחיל רבא. ועוד כותבים התוספות, שאין להקשות שאם כן יהיו כל מלאכות שבת מותרות משום הועיל וראוי לחולה שיש בו סכנה, ונמצא שנתבטל כל איסור עשיית מלאכה בשבת. לא אומרים את זה כיוון שאין זה שכיח כלל. אומר החתם סופר שלפי סברת התוספות, אם באמת יש לו חולה שיש בו סכנה בתוך ביתו, פטור על כל מלאכות השבת, גם אם עשאם לבריא, הועיל וראוי לחולה. ראינו במלאכות ששכיח שחולה שיש בו סכנה נצרח להם. ואילו אמרם חלה הוא הכתב בטעם הדבר שאין להתיר כל מלאכות שבת משום מועיל וראוי לחולה שיש בו סכנה. כי דווקא ביום טוב שהמלאכה עצמה באתר שמותר לעשות צורכי אוכל נפש, אלא שבערב נתברר שנעשתה המלאכה באיסור, כיוון שלא היה צריך לה לאותו יום, על כן אינו לוקה, אבל בשבת אסור לעשות מלאכה, אלא שיכול להתחדש היתר במקום חולה שיש בו סכנה, וכל שבשעת עשיית האיסור עדיין לא נתחדש היתר, אין להתירו מדין הועיל. כותב המהרש"א במסכת ביצה בדף בית עמוד בית בדעת התוספות שם, שלא אמר רב הדין הועיל, אלא בזמנם שהיו רגילים אורחים לבוא ביום טוב, אבל בזמננו, שאין אורחים רגילים לבוא, אין אומרים הועיל לעניין זה. מקשה רבה על רב חיסדא, אמר לי רבה לרב חיסדא, לשיטתי שאומרים הועיל, מובן שמותר לאפות מיום טוב לשבת שלמחרתו, כיוון שהמאכל כולו ראוי אף ליום טוב, אילו יבואו אורחים. ולכן אין בזה איסור מן התורה. אמנם, עדיין יש איסור מדי רבנן, אבל התירו רבנן להכין מיום טוב לשבת על ידי עירובי תפשילים כדי להלן. אלא לדידך דאמרת לא אמרי אינן הועיל, לדברך ראת הרב חיסדא שאתה אומר שאין אומרים את הסברה של הועיל, והאופה מיום טוב לחול לוקה, אה חופי מיום טוב לשבת, והרי היא מלאכה שלא לצורך יום טוב. אמר להישיב רב חיסדא לרבה הטעם שמותר לאפות ביום טוב לצורך שבת שלמחרת, משום שבערב יום טוב מניחים עירובי תפשילין. אסור לבשל או לאפות ביום טוב שלא לצורך אכילה בו ביום ואפילו לצורך אכילה בשבת. אבל כאשר יום טוב חל ביום שישי מותר לבשל ולאפות ביום זה לצורך השבת אם עושים עירובי תפשילין. דהיינו, שמייחד תפשיל מערב יום טוב עבור שבת ונמצא שכשמבשל ביום טוב לצורך השבת אין זאת תחילת המלאכה אלא רק השלמת מה שהתחיל כבר מערב יום טוב ולא אסרו באופן הזה. כך המשנה במסכת ביצה בדף תדווה עמוד ב'. שאל רבה על תשובת רב חיסדא, וכי משום עירובי תפשילין שהוא תקנת חכמים שרין אנחנו מתירים איסור הדאורייתא, איסור תורה של בישול ואפייה ביום טוב שלא לצורך היום? אמר לי, ביאר רב חיסדא את תירוצו ואמר לרבה, מדאורייתא צורכי שבת נעשין ביום טוב, כיוון ששניהם נקראים שבת והם קדושה אחת, וכשם שמותר לעשות ביום טוב צורך אוכל נפש של אותו היום, כך מותר לעשות צורכי שבת שלאחריה ביום טוב, שכן מצינו לגבי יום טוב שנזכר בתורה בלשון שבת. וכאמור, כשם שמצינו, שמותר לעשות ביום טוב צורך אוכל נפש של אותו יום שנאמר, אך אשר יאכל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, כך מותר לעשות צורכי שבת שלאחריה ביום טוב. ורבננו דגזרו בי, ורבנן הם שגזרו שלא לבשל מיום טוב לשבת בלא עירוב תפשילים, ולמה גזרה שמה יאמרו שמה יטעו לומר, אופין מותר לאפות מיום טוב אף לכל, כשם שמותר לאפות ביום טוב לצורך שבת, שאחריו, יתירו גם לבשל מיום טוב ליום חול ויעברו על איסור תורה. וכיוון דהצרכו רבנן וכיוון שהצריכו חכמים את המבשל מיום טוב לשבת להניח עירובי תפשילין, איתלי אקירה, יש לו אקר שלא יתירה התורה ביום טוב אלא צורכי שבת ולא צורכי חול ולא יבוא לטעות בכך. ובטעם תקנת עירובי תפשילין נחלקו המוראים במסכת ביצה בדף תתוו עמוד ב'. רבה אמר שטעם התקנה הוא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליום טוב, כלומר, אף שמתחילים בהכנות לשבת מערב יום טוב, לא ישכחו את השבת מחמת תרדת יום טוב, ויכינו מנה יפה גם לשבת. ורבשי אמר שהטעם הוא כדי שיאמרו אין אופי מיום טוב לשבת קל וחומר מיום טוב לחול, כלומר, כדי שאנשים ילמדו קל וחומר, אם אין אופים ומבשלים מיום טוב לשבת ללא עירוף תפשילין, קל וחומר שאסור לאפות ולבשל כלל מיום טוב לחול, ועל ידי כך לא יעברו על איסור בישול מיום טוב לחול. אומר בעל המאור שמבואר בדברי רב חיסדא שסובר כרבשי שטעם עירוב תפשילים משום היכר. כתב הצלח שלכך מתחילה השיב רב חיסדא לרבה שהטעם שמותר לאפות הוא משום עירוב תפשילין. ולא אמר לו שהטעם הוא משום שצורכי שבת נעשים ביום טוב. כיוון שלפי דעתו של רב חיסדא טעם עירוב תפשילים משום היכר. ולכן מותר לבשל אפילו סמוך לשקיעת החמה שאי אפשר שיהיה תפשיל ראוי לאורחים. שהרי מן התורה מותר לבשל וכיוון שנעשה היכר על ידי העירוב התירו חכמים לבשל. הביאה הגמרא קושייה על דעת רב חיסדא, אי טיבי הקשה רבה לרב חיסדא שנינו במשנה במסכת ביצה בדף כ"ה עמוד א', ובמסורת הש"ס כותב שזה נראה שזה ברייתא. בהמה המסוכנת, החולה ונוטה למות ורוצה לשוחטה ביום טוב קודם שתמות ותתנבל, שלא יפסיד את בשרה, ואינו צריך לאוכלה ביום טוב כי כבר אכל את סעודתו, לא ישחוט אותה ביום טוב אלא אם נותר זמן כדי שיכול להפשיט. ולחתוך ולצלות ולאכול ממנה לכל הפחות כזית צלי מבעוד יום. צלי הוא הקל שבבישולים שהוא פחות מהשיעור הנצרך לבישול בגדירה, וגם אינו טעון שהייה למליחה שבשר צלוי אינו טעון מליחה, כמבואר בתוספות במסכת חולין בדף י' עמוד א'. משמע שדי בכך שיכול לאכול ממנה מבעוד יום, אף על גב דלא באי למיכל, שאינו צריך לאכול כיוון שכבר אכל. אם כן, שואל רבא בישלמה לדידי דאמרי אויל, המשנה מובנת לדעתי שאומרים אויל. יש פה אויל, אויל והיא באי למיכל מצי אכיל, שכיוון שאם ירצה לאכול מן הבהמה יוכל לאכול, משום אחי ישחוט, יכול לשחוט אף על פי שאינו רוצה לאכול. ולמרות שאין אומרים אויל לכתחילה, כאן משום הפסד ממונו מתירים אף לכתחילה, אומר רבינו דוד והמערם חלאווה. אלא לדידך, אלא לשיטתך רב חיסדא דאמרת לא אמרי לנו אויל, שאתה אומר שלא אומרים אויל, למה ישחוט, מדוע יתירו לו לשחוט, והרי שחיטה שלו לצורך יום טוב. אמר להישיב רב חיסדא לרבא, לכך יתירו לו לשחוט בהמה מסוכנת ביום טוב משום הפסד ממונו. מקשה רבא על התירוץ של רב חיסדא וכי משום הפסד ממונו שרינן מתירים איסור הדאורייתא, מתירים איסור מן התורה. אמר להיביא רב חיסדא את תירוצו ואמר לרבא, אין, אכן היתר משום הפסד ממונו. שהרי בעל הבהמה יודע שאינו רשאי לשחוט בהמה שלו לצורך אכילה ביום טוב, ולכן אף שכבר אכל, משום הפסד ממונו גמר בליבו הוא יכריח את עצמו לעבור על דעתו ולאכול מן הבהמה המסוכנת כזית בשר, והוא נחשב כמי שצריך לכזית בשר לאוכלו ביום טוב. וכיוון שאי אפשר לאכול כזית בשר מבהמה בלא שחיטה של כולה, מותר לשוחטה ביום טוב. אבל כאן לגבי אפייה שאופה לצורך חול ואינו מתכוון לאכול ממנו ביום טוב, אין להתיר איסור דאורייתא לאפות ביום טוב. מקשה רבא על דברי רב חיסדא להל שמדאורייתא מותר לעשות מלאכה ביום טוב לצורך אכילה בשבת. הייתי והקשה רבא לרב חיסדא שנינו במשנה במסכת מנחות בדף קוף עמוד ב'. לחם הפנים שנערך על השולחן בשבת בבית המקדש ונאכל לשבת הבאה, בכל ערב שבת ופעמים קודם לכן, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, היו אופים 12 חלות שנקראות לחם הפנים על שם צורתן ומניחים אותם בשבת על שולחן הזהב שבהיכל בית המקדש. והיו החלות מונחות שם כל ימי השבוע עד שבת הבאה, שאז היו מוסרות ומניחים חדשות במקומן, ואילו שאוסרו נאכלות לכהנים, למשמר הנכנס והיוצא. אם כן, לחם הפנים שנערך על השולחן בשבת בבית המקדש ונאכל לשבת הבאה פעמים שהוא נאכל לתשעה ביום התשיעי לאפייתו, ופעמים לעשרה ביום העשירי, ופעמים לאחד עשר ביום האחד עשר לאפייתו, לא פחות ולא יותר, אינו נאכל קודם היום התשיעי ולא אחר יום האחד עשר. ומפרש את המשנה כיצד? כדרכו, במקרה הרגיל, נאכל לתשעה. תשעה ימים אחרי אפייתו, שכן הוא נאפה בערב שבת, ומסדרים אותו על השולחן למחרת ביום השבת, ומסלקים אותו מהשולחן, ונאכל לכהנים בשבת הבאה, שהיא לתשעה ימים מאפייתו. ואם חל יום טוב להיות בערב שבת, ביום שישי שאסור לאפות בו דבר שאינו לצורך היום טוב, מקדימים לאפות את לחם הפנים בערב יום טוב, שהוא יום חמישי בשבוע. ואז נאכל לחם הפנים לשבת שבשבוע הבא, שהיא לעשרה ימים שעברו מאז אפייתו. ואם חלו שני ימים טובים של ראש השנה, בימים חמישי ושישי, מקדימים לאפותו בערב ראש השנה שהוא יום רביעי, ונאכל לשבת שבשבוע הבא, שהיא לאחת עשר ימים מאפייתו, ולכן מקדימים לאפותו מערב שבת וערב יום טוב, לפי שלחם הפנים אינו דוחה באפייתו לא את השבת ולא את היום טוב. ונסביר שכידוע חלק מהחודשים הם של 29 ימים וחלק של 30 ימים. בימינו נקבע הדבר לפי חשבון הלוח שנקבע בימיו של הלל בנו של רבי יהודה נשיאה. אמנם בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, אם באו עדים ביום 30 לחודש ואמרו ראינו לבנה בחידושה, היו בית דין מקדשים את החודש ועושים אותו היום לראש חודש. ונמצא החודש הקודם חודש חסר של 29 ימים. ואם לא באו עדים באותו יום עושים את החודש מלא, כלומר חודש של 30 ימים. ביום ה-31 שלמחרת נעשה ראש חודש. בחודש אלול, כשמגיע ליל יום 30, נוהגים בו קודש כבי יום טוב, שמה יבואו עדים שבאותו היום ויעידו שראו את הלבנה והתברר שהוא ראש חודש תשרי, שהוא ראש השנה. ואם אכן באו עדים באותו יום קודם המנחה, דהיינו לפני 9 שעות ומחצה, שהוא זמן מנחה קטנה, בעידין מקדשים את החודש ונעשה אותו יום ראש השנה. ונודע שיפה נהגו בו קדושה, ולמחר הוא יום חול גמור. אבל אם לא באו עדים באותו יום קודם המנחה, נדחה ראש השנה ליום המחרת, כיוון שאחר המנחה אין מקבלים את העדים כאמור במסכת ראש השנה במשנה בדף למד עמוד ב'. ואף על פי שנתברר שאין אותו היום ראש השנה, תקנו חכמים שינהגו בו דיני יום טוב עד לסיומו, כדי שלא יזלזלו בו לשנה הבאה ויאמרו שאינו קדוש, כשם שבשנה הקודמת נהגנו בו קדושה בחינם, ומן המנחה ולמעלה חזרו ונהגנו בו חול. ובאופן זה נמצא שנהגו יום טוב של ראש השנה שני ימים, ועל זה כיוונה המשנה באומרה, שני ימים טובים של ראש השנה. המשנה נוקטת דווקא שני ימים של ראש השנה ולא שני ימים טובים סתם, שבכללם גם שלושת הרגלים שנוהג בהם יום טוב שני של גלויות, זאת כיוון שבזמן המקדש לא היו עושים בירושלים שני ימים טובים אלא בראש השנה בלבד. אכן אם באו עדים ביום חמישי קודם המנחה שאז אותו יום הוא ראש השנה ולמחר הוא יום חול גמור, יכולים לאפות ביום שישי את לחמי לחם הפנים, ולבדות ולהוציא לחולין את הלחם שנאפה ביום רביעי, ככה תוסות לדיבור המתחיל נאכל. הטעם שהיו אופים לחם אחר משום שיש מצווה שיהיה לחם חם. ונשאלת השאלה, הרי באופן זה שבאו העדים אחר המנחה והיה ראש השנה ביום חמישי ושישי, נמצא שלחם הפנים נאכל ביום ה-12 להפייתו, כי יום חמישי הוא א' בתשרי ומסדרים אותו בשבת, שחלה בג' תשרי, ונמצא שמועד צילוקו בשבת שלאחריו חל בעשרה בתשרי, שהוא יום צום הכיפורים. היו אוכלים אותו במוצאי שבת, שהוא יום 12 להפייתו. אז למה נאמר שזה יום 11? מיישב רשי, שהשבת שלאחריה אינה יום הכיפורים שאסור באכילה, שכן כפי שנתבהר, רק מדי רבנן נהגו ביום חמישי יום טוב, אבל ראש השנה מן התורה הוא ביום שישי, ואם כן יום הכיפורים, הוא ביום ראשון. עוד מיישב רשי, שגם אילו יום הכיפורים היה בשבת, כגון שבאו העדים ביום 31 ואמרו שראו את הירח ביום 30, שבאופן זה מקודש החודש מאתמול למניין המועדות, ואף על פי כן צריכים לנהוג קודש גם ביום 31, וממילא לא יכלו לאפות את החלות שוב ביום השני, אף שאינו ראש השנה. אז אפשר לאכול את לחם הפנים במוצאי שבת כדין קודשי קודשים הנאכלים ליום ולילה שאחריו, ונחשב שאכלו ביום השבת, שהוא יום 11 להפייתו, כי בקודשים הלילה הולך אחרי היום. ולכן צדקה המשנה באמרה שהמקסימום שאוכלים את לחם הפנים זה 11 ימים אחר הפייתו. עכשיו מסיים רבה את הקושייה, והרי לחם הפנים לצורך שבת הוא, כי הוא נאכל בשבת. והיא אמרת, אם אתה אומר שמן התורה צורכי שבת נעשים ביום טוב ורק חכמים מסרום, קשה. אמאי, מדוע אפיית לחם הפנים לא דחי יום טוב? לא דוחה את היום טוב, הרי מקובל בידינו שבמקדש לא אסרו דברים משום שבות, משום איסורי דרבנן. ובאיסורים דרבנן בשבת יש שלושה אופנים. יש שאסרו חכמים את הדבר משום שדומה לאחד מהלמתת מלאכות מדאורייתא, ויש שאסרו משום שם על ידי כך יבוא לעשות מלאכה, ויש שאסרו משום תרחה יתרה ועוף דין דחול. וכולם נכללים בשם שבות. ולא גזרו חכמים על השבות במקדש, כי כהנים זריזים הם ויודעים להיזהר ולא לבוא לידי איסור תורה. ורבא מקשה מן הברייתא זו לרב חסדא הסובר שמן התורה מותר לעשות צורכי שבת ביום טוב. אבל לרבא עצמו לא קשה, כי לדעתו, האיסור לעשות צורכי שבת ביום טוב הוא מן התורה, ולא יתירו חכמים לאפות מיום טוב לשבת על ידי עירוב תפשילים, אלא מטעם מועיל, שאם יזדמנו לאורחים יהיה ראוי עבורם ביום טוב עצמו. ולכן בלחם הפנים שלו שייך הועיל, שהרי אין אוכלים אותו בו ביום, וגם מי שאופה אותם לא יכול להימלך בדעתו ולאוכלם בתורת חולין, שהרי הם כבר קדושים, אי אפשר לאפותו ביום טוב. תרץ את הגמרא, אמר לישיב רב חסדא לרבא, באמת האיסור לעשות צורכי שבת ביום טוב אינו אלא מדי רבנן. ומה שלא יתירו חכמים לאפות לחם הפנים ביום טוב שחל להיות בערב שבת אף שלא גזרו שבות במקדש, ומשום ששבות קרובה יתירו, שבות רחוקה לא יתירו. דבר שאסור מגזרת חכמים, והוא צריכו לעבור עליו לצורך אותו היום, התירו חכמים במקדש, אבל שבות רחוקה, דבר איסור הנצרך לשבת השנייה, לא התירו חכמים אף במקדש. שואל הבניין דוד על דברי רשי, הרי עיקר מצוות לחם הפנים היא הנחת הלחם על השולחן בשבת הסמוכה, ולא אכילתו בשבת השנייה. ואף שמה שמותר לאפות את הלחם ביום טוב זה משום שתהיה נאכלת לכהנים בשבת השנייה, כי רק אכילת הכהנים נחשבת לצורך אוכל נפש ולא הנחת הלחם על השולחן מכל מקום, כיוון שמן התורה מותר לאפותם ואין אסור אלא משום שבות, ממילא מותר במקדש ויהיה מותר לאפותם כדי להניחם על השולחן בשבת הסמוכה, ואין זה נחשב לשבות רחוקה. ולעניין שבות קרובה, די במה שיש לכך צורך בשבת הסמוכה, אף שאינו צורך אוכל נפש. כותב הבניין דוד שלולי דברי רשי נראה לומר שגם לצורך מחר נחשב שבות רחוקה, ויתירו שבות רק לצורך אותו יום. מקשה הגמרא על רב חסדא ולרבן שמעון בן גמליאל, שדעתו מובאת במשנה במסכת מנחות, דאמר משום רבי שמעון בן הסגן, אמר בשמו של רבי שמעון בן הסגן, רבי שמעון היה בנו של רב חנינא סגן הכהנים. אז זכור לנו לטוב מתחילת מסכת פסחים עם סוגייתו אודות היתר הדבר לשרוף תרומת חמץ טהורה עם תרומת חמץ טמאה בערב פסח. אם כן, לרבן שמעון בן גמליאל שאמר בשמו של רבי שמעון בן הסגן, רבי שמעון בנו של רב חנינא סגן הכהנים, שכאשר חל יום טוב בערב שבת לחם הפנים דוחה באפייתו את יום טוב שיש בו צורך אוכל נפש, ואף שאינו נאכל ביום טוב אלא בשבת, כי גם שבת נחשבת יום טוב. ואף על פי שגזרו חכמים שלא לאפות ביום טוב לצורך השבת, מכל מקום במקדש לא גזרו, אף על פי שישבות רחוקה. דהיינו שאותו לחם אינו נאכל אלא לשבת שבשבוע הבא. ואולם כאשר חל יום הכיפורים בערב שבת, אינו דוחה באפייתו את יום צום הכיפורים, שביום הכיפורים אסור מן התורה לעשות מלאכה לצורך אוכל נפש, ומקדימים לאפותו ביום חמישי. אם כן, לדעתו מעיקה למימר, איך נבאר זאת? הרי מכך שהתיר לאפות לחם הפנים ביום טוב לצורך אכילתו בשבת שבשבוע הבא מוכח, שהתירו גם שבות רחוקה. ואף שגם לפי ביורו של רבא מוכחים לומר שרבי שמעון בן הסגן התיר אפילו שבות רחוקה, מכל מקום לא מסתבר לרבא לומר שתנקם יחלוק על רבי שמעון בדבר הזה, ויאמר ששבות רחוקה לא יתירו. כך מסביר התוספות בדיבור המתחילו לרבי שמעון. ומבארים התוספות, בישלמה לרבא הסובר שמן התורה אסור לעשות צורכי שבת ביום טוב, לא קשה מן הברייתא הזו, כי לדבריו יש לומר, שבדבר זה נחלקו תנקמה ורבי שמעון בן הסגן. לתנקמה אסור לעשות צורכי שבת ביום טוב מן התורה, ולכן גם במקדש אסור. ולרבי שמעון בן הסגן מן התורה מותר לעשות צורכי שבת ביום טוב, וחכמים גזרו שלא לעשות כן, ולכן במקדש מותר. ורבא עצמו סובר כתנקמה, אבל לרב חיסדא אין לומר שבזה נחלקו, שאם כן נמצא שסובר כרבי שמעון בן הסגן, שהיא דעת יחיד. תרץ את הגמרא, רב חיסדא סובר בהפליגי, בדבר זה עצמו נחלקו תנקמה ורבי שמעון בן הסגן. מר סבר תנקמה סובר שבות קרובה התירו במקדש ושבות רחוקה לא התירו, ומר סבר ורבי שמעון בן הסגן סבר שבות רחוקה נמי גם כן התירו במקדש. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף מ"ו במסכת פסחים עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, בצק הדבוק בעריבה, מתי חוצץ בה לעניין טבילה או קבלת טומאה ומתי לא? שאלה שנייה, מהו בצק החירש ומדוע נקרא כך? שאלה שלישית, מהו דין גבל שאמר בו ריש לקיש שיעור דלת מילין? שאלה רביעית, לבן בתירא אמרה הגמרא, יטיל את החלה בצונן שלא תחמיץ, האם גם לרבי אליעזר מותר כך? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, האופה מיום טוב לחול, למאן דאמר שחייב, מתי אינו חייב? השאלה האחרונה על דף מ"ו, מדוע מותר לשחוט בהמה מסוכנת אם יש עוד פנאי לאכול ממנה כזית? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, כ"ב בטבת תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, דף מ"ו במסכת פסחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, חג בטבת, כ"ג בטבת תשפ"א, ונלמד דף מ"ז במסכת פסחים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.